אנחנו בעמוד קפ"א, בסדר? לקראת הסיום של פרק ד'. אומר הרמב״ם, הנה יתבאר לך מכל מה שזכרנו בזה הפרק, בסדר? יש לכם? יש? אוקיי. הנה יתבאר לך מכל מה שזכרנו בזה הפרק, שצריך לכוון אל הפעולות הממוצעות, ושלא יצא מהן אל קצה מן הקצוות, אלא על צד הרפואות ולעמוד כנגדו בהפך. רק אם זה לצורך רפואה, אז זזים אל הקצה, אבל אחרת מכוונים אל הפעולות הממוצעות. אולי טיפה עם סטייה, מה שנקרא חסידות, אבל לא מעבר. כמו שהאדם היודע במלאכת הרפואות, כשיראה מזגו שנשתנה מעט שינוי, לא ישח ולא יניח החולי להתחזק עד שיצטרך אל רפואה חזקה בתכלית. כלומר, אדם לא מזניח את עצמו, מבחינה רפואית, פיזית. ברגע שהוא רואה שמשהו לא מתפקד כמו שצריך, אז מיד הוא הולך לרופא. וכשידע שעבר מעבריו חלוש ישמרו תמיד ויתרחק מדברים המזיקים לו ויכוון למה שיועילו לו, עד שיבריא העבר ההוא, או עד שלא יוסיף חולשה, כן האדם השלם צריך לו שיזכור מידותיו תמיד, וישקול פעולותיו, ויבחן תכונות נפשו יום יום. צריך לבחון גם כן את הנפש, אם היא מתפקדת כמו שצריך. וכל מה שיראה נפשו נוטה לצד קצה מן הקצוות, ימהר ברפואה ולא יניח התכונה הרעה להתחזק בשנותו מעשרה כמו שזכרנו. אם אדם רואה שאיזושהי תכונה מסוימת אצלו הולכת לכיוון לא טוב, אז שידאג לא לחזור על המעשה הזה עוד פעם ועוד פעם, כן? כדי שהתכונה הזאת לא תתחזק בתוכו. וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו, וישתדל לרפותם תמיד. וכן ישים לנגד עיניו המידות הפחותות אשר לו וישתדל לרפותם תמיד, כמו שזכרנו, שיאפשר לאדם מבלתי חיסרון. שהפילוסופים כבר אמרו, כבד הוא ורחוק שימצא מישהו בטבע למעלות כולן. רצונו לומר, מעלות ולמעלות תכליות מזומן ומוכן. זאת אומרת, מה בעצם הרמב"ם מתכוון להגיד? הרמב"ם מתכוון להגיד שאנחנו צריכים כל הזמן לשים לב ולבדוק, לבדוק שאין לנו מצב שאחת מהתכונות הלא טובות הולכת ומתחזקת, איזושהי בעיה, לדאוג כל הזמן שאנחנו בסך הכל מאוזנים, שהנפש שלנו מאוזנת, כמו שבן אדם בודק את הגוף שלו כל הזמן. ולמה הוא אומר? הוא מביא, מעניין שהוא מביא את זה קודם מהפילוסופים, אחרי זה הוא מביא את זה מהפסוקים, שהפילוסופים אמרו שאין אדם שהוא מושלם. בקיצור, אין אדם שהוא מושלם. אדם כזה שכל המידות שלו, כל התכונות שלו, הכל בנוי בצורה מושלמת ומאוזנת, ושהוא יכול להיות רגוע ושקט ושענן ולאו, שלום עלייך נפשי, הכל בסדר. זה לא, אין כזה מין דבר. לכן צריך לבדוק כל הזמן. אומר הרמב״ם, אבל בספרי הנביאים נמצא זה בהם הרבה. בפסוקים, אמר, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. כן, זה משפט תמיהה, בסדר? הקדוש ברוך הוא, הן בעבדיו לא יאמין, ובמלאכיו ישים תהולה. זאת אומרת, מה בדיוק הפירוש של תהולה? אני לא זוכר כרגע, אבל כאילו, הקדוש ברוך הוא לא סומך על אף אחד, לא סומך על העבדים שלו, לא סומך על המלאכים שלו. למה? כי כל אחד יכול להיות בו... יכול להיות בו חיסרון. זה מה שחזל אומרים, שהקדוש ברוך הוא לא ייחד את שמו על האבות עד שהם נפטרו. חוץ מיצחק אבינו, כיוון שהוא כבר אחרי העקדה, גם היה עיוור, אז נחשב כמת, ולכן הקדוש ברוך הוא כבר ייחד את שמו עליו אפילו בחייו. אבל...
מה?
מה
הכוונה ייחד את שמו?
זאת אומרת להגיד אלוקי אברהם. אלוקי אברהם אפשר להגיד רק אחרי שאברהם אבינו נפטר. כי מי יודע? מי יודע מה יהיה? אולי ביום האחרון חלילה אברהם אבינו ישנה את כל הכיוון שלו. בסדר? אז זה הנקודה. אתה לא יכול לדעת. הרמב"ם אומר אותו הדבר גם לגבי המידות. אותו עניין. הנה, ומה יצדק אנוש עם אל? ומה יזכה ילוד אישה? גם פסוק ביוב. ושלמה המלך עליו השלום אמר, סתם כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עכשיו, מה זה יחטא? יחטא זה מלשון להחטיא. להחטיא את המטרה, לפספס, תומס, לפספס את הדבר. אז אין אדם צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. אצל כל אחד יש איזשהו חיסרון. ואתה יודע, אומר הרמב״ם, שאדון הראשונים והאחרונים, משה רבינו עליו השלום, כבר אמר אליו השם יתברך, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. על אשר מריתם את פי למי מריבה, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל. לכן הרי משה לא נכנס לארץ. ופה הרמב״ם נותן את ההסבר למה. וחטאו עליו השלום הוא שנטל לצד אחד מן הקצוות ממעלת המידות, והיא הסבלנות. ולכן הרמב״ם מביא את זה כאן. זאת אומרת, מה פתאום הרמב״ם מתחיל להסביר את החטא של מי מריבה פה בשמונה פרקים? אבל הנקודה היא זאת, הרמב״ם רוצה להגיד לך, תראה, אפילו האדם המושלם ביותר, גם אצלו יכולה להיות בעיה של מידות. גם אצלו, הנה משה רבנו, שהוא נטל לצד אחד מן הקצוות ממעלת המידות, והיא מידת הסבלנות. כאשר נטל לצד הרגזנות, באומרו שימעו נא המורים, בזה שהוא כעס על עם ישראל, מנסה לאזן, הוציא לכם מים. אז בזה שהוא דיבר על, בכעס, שימעו נא המורים, דקדק עליו השם יתברך, שיהיה אדם כמוהו כועס לפני עדת ישראל, במקום שאין ראוי בו הכעס. מה פתאום אתה כועס עליהם במקום שבו לא צריך לכעוס? וכיוצא בזה בדין האיש ההוא חילול השם. אז שנייה לפני חילול השם, לפני הנקודה הזאת, משה רבנו כועס, מה הבעיה בדבר הזה? הבעיה היא שפה לא ראוי הכעס. זאת אומרת, יש מקומות שבהם כן ראוי לכעוס, יש כאלה מקומות, אבל במקום הזה לא היה ראוי לכעוס. וכיוון שלמדנו שמהי דרך האמצע, דרך האמצע הכוונה היא שהשכל שלך הוא זה שמוביל וקובע מתי לכעוס ומתי לא לכעוס, ורק במקום שבו ראוי לכעוס אז אתה כועס. אז אם אתה כועס במקום שלא ראוי לכעוס, זאת אומרת שמידת הכעס השתלטה על השכל שלך. בסדר? זה היה, זה הייתה הקפידה על משה רבנו.
אבל נראה שזה היה מקום נכון לכעוס.
מה? נכון, והתלונה שלהם הייתה צודקת. התלונה שלהם הייתה צודקת. אולי עוד מעט נרחיב בזה קצת. בסדר? עוד מעט נרחיב בזה. האמת היא שהרמב״ם הזה, הרמב״ן כעס עליו מאוד, על הרמב״ם הזה. הרמב״ן ממש חלק עליו בצורה, כעס, אבל חלק עליו בצורה מאוד, מאוד חריפה. עוד מעט נראה. מה?
לא כעס.
אומר הרמב״ם, וכיוצא בזה בדין האיש ההוא, כלומר אצל משה רבנו, חילול השם. זה לא רק בעיה של מידות, אלא זה בעיה של חילול השם. למה? מפני שמתנועותיו ומדבריו כולם למדים, והיו מקווים להגיע בהם אל הצלחת העולם הזה והעולם הבא. ואיך יראה בו הכעס? והוא מפעולות הרע כמו שבארנו, ולא יבוא כי אם מתכונות רעות מתכונות הנפש. זאת אומרת, משה רבנו, בגלל שכל, על כל דבר, כל תנועה הכי קטנה שהוא היה עושה, היו מסתכלים עליו ומנסים ללמוד ממנו, והיו בטוחים שזאת הדרך להגיע למה שהקדוש ברוך הוא רוצה. ברגע שעומד אדם כמו משה רבנו ונופל במידת הכעס, אז, 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 אז יש פה חילול השם. כאילו הדמות המושלמת נופלת. מי שמייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם, תראו מה שהוא עושה. אתם מבינים? זה בעיה גדולה. זה מה שהרמב״ם כותב, מכירים את הרמב״ם בסוף פרק מלכות יסודי התורה. הרמב״ם מאוד מאוד חשוב. הרמב״ם על קידוש השם ועל חילול השם. אני רק אתחיל לקרוא את זה, ואז תגידו, אה, בטח. זה רמב״ם מפורסם, זה רמב״ם מפורסם, תראו. זה הפרק של קידוש השם וחילול השם, פרק חמישי. התחלה הרמב״ם מתחיל על כל הסיפור של יהרג ועל יעבור, ואז בסוף הוא מסיים את הפרק בהלכה הזאת. ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. בסדר? מכירים? אה? נכון? דברים שהבריות מרננות אחריו בשבילן, ואף על פי שאינן עבירות, הרי זה חילל את השם. כגון שלוקח ואינו נותן מהמקח לאלתר, והוא יש לו, ונמצאו המוכרים טובים, והוא מקיפן, לא משלם מיד. או שהרבה בשחוק או באכילה, או שתייצא לה מהארץ וביניהם, או שהם דיברו בנחת עם הבריות, ואינו מקבילם בספר פנים יפות, אלא בעל קטטה וכעס וכיוצא דברים אלו. הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. וכן, אם דקדק החכם על עצמו, והיה דיבורו בנחת עם הבריות, ודעתו מעורבת עם המקבילה בסבר פנים יפות, וכו' וכו' וכו', עד שימצאו הכל מקלסין אותו, ואוהבין אותו, ומתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי, את הישראל אשר בך את פער. זאת אומרת, האדם הזה, הוא מייצג את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז ממילא, אם אתה מתנהג בצורה שהיא מרוממת, בצורה שהיא ערכית, גבוהה, מוסרית, אז ממילא אתה מרומם את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה מה שנקרא קידוש השם. כן? קידוש זה לרומם, השם זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. דיברנו על זה הרבה פעמים, על זה שהשם זה ההתגלות. אז אתה בתור נציג, אתה מקדש את השם. ואם חלילה להפך, שמסתכלים ואומרים, תראו מה זה, תלמיד חכם, איך הוא מתנהג. אז בדבר הזה אתה מחלל את השם, אתה משפיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן עצמו משה רבנו הייתה בעיה גם של חילול השם. עכשיו ממשיך הרמב״ם ואומר, אבל היה פה עוד דבר. אבל אומרו בעניין מריתם את פי. נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לא רק את זה. זה לא רק שלא קידשתם את שמו של הקדוש ברוך הוא, אלא גם מריתם את פי. זאת אומרת, עשיתם נגד, זה מרי, זה נגד מה שאני אמרתי. הוא כשב הער, והוא שלא היה מדבר עם שחלים ולא עם מי שאין לו מעלה. משה רבינו לא דיבר עם אנשים טיפשים, אבל עם אנשים שהקטנה שבנשיהם הייתה כיחזקאל בן בוזי, כמו שזכו החכמים. כן, ראתה שפחה על הים, שלא ראה יחזקאל בן בוזי בנבואתו. אז מדובר על דור דעה. דור, אנחנו לא מבינים אפילו את הדרגה של להתחיל להבין את הדרגה של הדור הזה. וכל מה שיומר או יעשה, יבחנו. כל דבר הם בוחנים ובודקים. וכאשר ראו שכעס, אמרו שהוא עליו השלום, ודאי אין לו פחיתות מידה. זאת אומרת, ודאי שמשה רבנו לא נפל סתם לתוך פחיתות של כעס. ולולי שהיה יודע שהשם יתברך כעס עלינו בבקשת המים, ושאנחנו יכעסנו יתברך, לא היה כועס. זאת אומרת, אם משה רבנו כועס, סימן שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו. ואנו לא מצינו שהשם יתברך כעס בדברו אליו, בזה העניין. אבל אמר, קח את המטה והקל את העדה, ודיברת אל הסלע לעיניהם, ונתן את מימיו. הקדוש ברוך הוא לא כעס בשום מקום. אז זה מה שנקרא מריתם את פי. מריתם את פי זאת אומרת, אתם אמרתם בשמי דבר שאני בעצם בכלל לא אמרתי. אנשים חושבים שאני כעסתי. טוב, אז אם ככה נבוא ונשאל, אז מה פה חילול השם? אז מה פה חילול השם? אם הם בעצם חושבים שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? למה זה חילול השם? מילא אם היו אומרים, מה, תראו מה זה, תלמיד חכם כמו, ותראו איך הוא משתולל מכעס. אני מבין. אבל הם חושבים, רמב״ם אומר, הם חשבו, הוא לא נפל איזושהי פחיתות של כעס. אלא אם הוא כועס, כנראה שהקדוש ברוך הוא כועס. אז לא כך ברור, אז מה כאן חילול השם? שאלה ברורה? אז אני חושב ש ייתכן שהבעיה שהייתה פה היא בגלל שבאמת באמת הטענה של עם ישראל הייתה צודקת. אני רק נשלים את הפרק ואז אני אחזור לנקודה הזאת. בסדר? נשלים רק את הפרק. והנה יצאנו מכוונת השער, אומר הרמב״ם, כן? גלשנו למי מריבה, אבל איתרנו ספק מספקי התורה שנאמר בו דברים רבים, ונשאל פעמים רבות, איזה חטא חטא? מה משה רבנו חטא? הוא ראה מה שנאמר בו, ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת תעשה דרכה. אז יש איזה, מי מביא את זה? אורחיים הקדוש בביד, 10 הסברים, מה היה החטא של משה רבנו? כל אחד מחפשים מה בדיוק היה זה, וככה מלבשים עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא ועוד חטא. אז הרמב"ם אומר, הנה, תסתכל ותשווה, והאמת תעשה דרכה. אז טוב, אז הרמב"ן, כמו שאמרתי לכם, חלק על הרמב"ם מאוד בחריפות, הסתכלו בהערה ה', אז הוא מביא פה, פירושים וביאורים רבים נכתבו בעניין זה, והרמב"ן בפירושו על התורה מביא דבר רבנו כאן, הוא מבקר אותם קשה, בחריפות. אחר כך הוא אומר, הרמב"ן מביא פסוק בתהילים, שכתוב שם מפורש, שעם ישראל הכניסו את הקדוש ברוך הוא במי מריבה, ויקציפו על ים במי מריבה, אני לא זוכר בדיוק, פסוק בתהילים. זאת אומרת, מה זאת אומרת? איך אתה הרמב"ם אומר? שכחת פסוק בתהילים. איך עונים על הרמב"ם הזה? אני לא יודע. אבל ככה הוא טועה. אומר, אחר כך הוא אומר, והקרוב מהדברים שנאמרו בזה, והוא טוב לדחות השואל, כן? לפחות כדי לדחות את השואל. הסבר פשוט. הם דברי רבנו חננאל, שכתב, כי החטא הוא שאמרו, המנסה לאזן, נוציא לכם מים. וראו היה שאמרו, יוציא השם לכם מים. כדרך שאמרו בתת השם לכם בערב בשר לאכול, ואולי חשבו העם כי משה ואהרון בחוכמתם הוציאו להם מים מן הסלע. כך אומר רבנו חננאל. טוב, לפחות כדי להרגיע את להרגיע את מי ששואל, זה בסדר. אבל מה באמת אפשר פה להגיד עוד? אז יש בזה כמה כיוונים. אם יש לכם סבלנות, אני אגיד לכם משהו שיתחדש לי בפירוש של רש"י. הפירוש של רש"י על התורה, אני חושב שזה יסוד יפה, וזה גם קצת יסביר לנו את מה שהרמב"ם אומר. בסדר? אז רק נגמור את הפרק.
רש"י מביא מדרש, כן.
מה? נכון, 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 נכון. כבר נראה. ואשוב אל כוונתי, אומר הרמב"ם, כי כשיהיה אדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון אל אמצעותם, כן, אל האמצע, יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני האדם. ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג אל טובו. וזה הדרך השלם שבדרכי העבודה. וכבר זכו חכמים זיכרונם לברכה, זה העניין, וכתבו עליו ואמרו, כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, שם אמרנו, הכוונה היא לשום, להעריך, כן? איך אומרים את זה? Evaluate?
נכון?
Evaluate. זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם דרך אראנו ביש האלוקים, אל תקרי ושם דרך אלא ושם דרך. והשימה הוא השיעור והסברה. זה מה שאמרנו, להפעיל את השכל, להפעיל את המשקולת, זוכרים? המשקולת ששוקלת מתי להרבות, מתי למעט, מתי להשתמש בצד הזה, מתי להשתמש בצד הזה. זה העניין אשר פירשנו בזה, הפרק כולו בשווה, וזהו שיעור מה שראינו שצריך בזה העניין. אוקיי, טוב. אז זה מה שראינו כאן על דרך האמצע. אמרנו שהחסיד קצת נוטה, נכון? קצת נוטה אל אחד מהקצוות, ולפעמים בתור רפואה הולכים לקצה השני. אז נזיר זה טוב בתור רפואה, נזיר זה לא טוב בתור דרך שהיא תמידית. ראינו שהרמב"ן והמסילת ישרים חולקים על זה, נכון? על הנושא של הנזיר. אוקיי, עכשיו לגבי הנושא של מי מריבה. אז באמת לפני כמה זמן התחדש לי פשט ברש"י. אני חושב שזה מסביר את העניין. רש"י הרי מסביר, נקרא את הפסוקים. איפה זה היה? פה. הנה. זה בפרק כף. פרק כף, בעצם זה מההתחלה שלו, אולי נראה ככה, נראה במהירות, בסדר? אני קצת גולש מהנושא שלנו. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. אתה יודע את זה בעל פרוני, מה אתה יודע? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, וישב העם בקדש, ותעמוד שם מרים ותיקבר שם. ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירב העם עם משה ויאמרו לאמור, ולו גבנו בגבה אחינו לפני השם. ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו, ולמה העליתונו ממצרים להביא אותנו למקום הרע הזה, לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. ויבוא משה ואהרון לפני הקהל אל פתח אוהל מועד, ויפלו על פניהם וירא כבוד השם עליהם. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה והקל את העדה אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו, והוצאתה להם מים מן הסלע והשקיטה את העדה ואת בעירם. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, ויקילו משה ואהרון את הקהל לפני הסלע, ויאמר להם, שמעו נא המורים, המן הסלע הזה נוציא לכם מים? וירם משה את ידו ויח את הסלע במטהו פעמיים, ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם. ויאמר השם אל משה ולאהרון, יען לא אמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, הימה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בה. זה הסיפור. טוב, אז שאלה מאוד גדולה, מה קרה שם בדיוק? מה הייתה הבעיה? רש"י אומר ככה, תראו בפסוק י', פה רש"י נותן את ההסבר. ויקהלו וגומר, זה אחד מן המקומות שהחזיק מועט את המרובה. המן הסלע הזה נוציל, לפי שלא היו מכירים אותו, הם לא זיהו את הסלע. לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתק הבאר. התחבא. והיו ישראל אומרים להם, מה לכם, מאיזה סלע תוציאו לנו מים? אמרו להם, המורים, סרבנים, לשון יווני, שוטים, טיפשים, מורים את מוריהם. המנסה לזה שלא נצטווינו עליו נוציא לכם מים? כן? ואז הם יקעו אותו. עכשיו, איפה הוא אומר את זה? שהבעיה הייתה, העונש היה על זה שהם יקעו אותו. אחד. מה? להקדישני? כן. יען לא אמנתם בי, להקדישני. שאילו דיברתם אל הסלע והוציא, הייתי מקודש לנעדה. ואומרים, מה סלע זה שאינו מדבר ואינו שומע ואינו צריך לפרנסה מקיים דיבורו של מקום? קל וחומר אנו. לכן לא תביאו בשבועה וכו'. אז רש"י אומר שהחטא היה בזה שהם דיברו, לא דיברו אל הסלע, אלא עיקו אותו. זאת הייתה הבעיה. אז לא כך מובן, מה פתאום הסלע התחבא? מה פתאום הסלע התחבא? ומה זה משנה, אם מקים אותו, מדברים איתו? קל וחומר הזה לא כל כך ברור. אז אין לי כל כך תשובה על הקל וחומר, אבל אני חושב, אולי על העניין כולו, אפשר להסביר פה משהו כזה. יש גמרא בתענית, בדף י' א'. הגמרא אומרת שם, יסוד כזה. לא, סליחה, דף י'. לא י'. ת'. הייתי קרוב. הגמרא אומרת ככה, אמר רבי יוחנן, מטר בשביל יחיד, פרנסה בשביל רבים. הקדוש ברוך הוא מוריד מטר, גשם, גם בשביל אדם יחיד שצריך גשם. הגמרא מספרת אחרי זה על רב קטינה שהיה, או רב דניאל בר קטינה שהיה מסתובב בשדה שלו והיה אומר, ריבונו של עולם, הערוגה הזאת צריכה גשם, הערוגה הזאת לא צריכה גשם, הערוגה הזאת צריכה גשם, הקדוש ברוך הוא מוריד לפי ה... טוב, זה הנגוד ש... אני מספר לרב מרדכי אליהו, שמעתם את ה... לא? שמעתם מה המשמש שלו, הרב זעפרני, אני חושב, הוא סיפר את זה, שהוא הלך איתו פעם אחת באיזשהו יום שהיה גשום, אז הוא הלך איתו באחד הרחובות בירושלים, אני חושב, ואתם מכירים את זה, הבתים האלה שהם בנויים על עמודים, שקומה ראשונה זה לא צמוד לקרקע אלא למעלה, ויש עמודים, והולכים והולכים, ואז אתה בעצם אתה הולך מתחת לבניין, ואז אתה כשאתה יוצא מהבניין אז יש רווח בין בניין לבניין, נכון? ואז אתה מתחת לכיפת השמיים. אז ירד גשם באותו זמן, והוא ליווה את הרב מרדכי אליהו, והם שניהם הולכים שם מתחת לבניין, ופתאום הרב זעפרני שם לב דבר מאוד מוזר, שכל פעם שהם הלכו מתחת לבניין ירד גשם, בשנייה שהם יצאו מתחת לבניין, מהרגע שהם יצאו עד הרגע שהם נכנסו לבניין השני, הגשם נפסק. כל פעם, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, קרו, הוא איזה קבוע. באיזשהו שלב, כל היה יכול להתאפק, הוא שאל את הרב מרדכי אליהו, שאל אותו, הרב שם לב שכל פעם כשאנחנו יוצאים מהבניין, אז הגשם נפסק? אז הרב מרדכי אליהו אמר לו, לא, אבל אם זה בגללי, אז אני לא רוצה. והפעם הבאה שהם יצאו, אז הגשם ירד עליהם. זהו, טוב, מטר בשביל יחיד, נו, זה מה שכתוב פה. מטר בשביל יחיד. אבל פרנסה, אומרת הגמרא, רבי יוחנן, פרנסה זה רק בשביל רבים. כן, הכוונה היא שפע של פרנסה, זה כבר יותר מזה, זה רק בשביל רבים, בשביל ציבור. ואז, הוא מביא ראייה, מטר בשביל יחיד, דכתיב, יפתח השם לך את אוצרו הטוב, לתת מטר ארצך. פרנסה בשביל רבים, דכתיב, הנני ממתיר לכם לחם. לכם, בלשון רבים. ואז הגמרא שואלת שאלה כזאת, מייטי ורבי יוסי ורבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, אלו הם משה ואהרון ומרים, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידם, ואלו הם באר וענן ומן. ואז הגמרא ממשיכה ואומרת, ברגע שמת אהרון, נסתלקו ענני הקוד, סליחה, מת מרים, נסתלקה הבאר וחזרה בזכות אהרון ומשה, מת אהרון, נסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכות משה, כן, מת משה, נסתלקו כולם. שואלת הגמרא, איך זה יכול להיות? איך זה חזר בזכות משה? הרי משה היה אדם יחיד. משה היה אדם יחיד. והמן והבאר וענני הכבוד זה פרנסה. מילא ענני הכבוד אולי לא, אבל הבאר והמן בוודאי זה פרנסה, זה לחם ומים. אומרת הגמרא, שני משה, כיוון דלרבים הוא באי כרבים דן. שרבנו לא היה אדם פרטי, כל מה שהוא עשה זה בשביל כלל ישראל. ולכן זה חזר בשבילו. אוקיי. רש"י פה כותב על הבאר של מרים. בארה של מרים, אומר רש"י, סלע. הבאר זה היה סלע. וזווין ממנו מים. יוצאים ממנו מים. והיה מתגלגל והולך עם ישראל. והוא הסלע שבו יקם משה, שלא היה רוצה להזיל מימיו בשבילו, לפי שמתה מרים. זה גילוי אדיר. למה הסלע לא רצה להזיל מים? בגלל שמרים מתה. אז בואו ננסה לחשוב מה רש"י בעצם אומר פה. רש"י הזה זה גילוי על רש"י על התורה. רש"י על התורה מספר לנו בשם חז"ל שהסלע התחבא בין מים, נכון? רש"י לא אומר למה. פה רש"י מסביר לנו שהסיבה הייתה בגלל שהוא לא רצה לתת מים, כי מרים מתה. מה זאת אומרת? מה זה קשור זה שמרים מתה לזה שהסלע הולך ומתחבא ולא מוכן לתת מים? נדמה לי שהכוונה פה היא כזאת. הסלע בעצם הרי הגיע לעם ישראל בזכותה של מרים. ברגע שמרים נפטרה, אז זה לא שאיזשהו בן אדם פרטי, איזו אישה פרטית נפטרה, אלא יש כאן אחת מהמנהיגות של עם ישראל. היא הניגה את עם ישראל גם כן במשך 40 שנה, יותר מ-40 שנה, עוד לפני יציאת מצרים היא הניגה את עם ישראל. וצריך לכבד אותה. צריך לכבד אותה. ובמקום זה מה קורה? עם ישראל מקטרים ומתלוננים, רוצים מים. אז הסלע כביכול כעס, שייך להגיד כעס, אבל הסלע לא היה מוכן לתת. אנחנו מדברים על עניין שהוא ציבורי כללי שעומד בסתירה, יש פה קונפליקט עם צורך פרטי של אנשים לשתות. אז תחכו קצת, תתאפקו קצת. עוד פעם, אני לא בא חס וחלילה לשפוט את עם ישראל, לא בא לשפוט אותם, אבל אתם מבינים שיש כאן, יש כאן בעיה. יש כאן בעיה. אז הסלע לא מוכן לתת מים. הוא לא מוכן. עכשיו, לעמיתו של דבר, למה הוא חוזר? הוא חוזר בזכותו של משה בתור אדם פרטי? לא. הוא חוזר בזכותו של משה בגלל שזה צורך אמיתי של עם ישראל, זה צורך רבים. זאת אומרת, בסופו של דבר מה שהתגלה זה שהמים זה צורך שהוא צורך רבים, צורך של עם ישראל כולו. נדמה לי ש... עם היסוד הזה אנחנו יכולים להבין בעצם את מה שקרה שם. מה ההבדל בין לדבר אל הסלע לבין להקות את הסלע? בואו נעזוב סלע, ניקח בן אדם. אתה רוצה שהבן שלך יעשה משהו, אוקיי? יש שתי דרכים. דרך אחת, לדבר אליו. אתה מדבר אליו ואתה מנסה לשכנע אותו, נכון? הדרך השנייה זה להקות אותו. להקות אותו יכול להיות להקות אותו ביד, להקות אותו גם יכול להיות להקות אותו בפה, כן? לצרוח עליו שהוא ימות מפחד ויעשה את זה. ההבדל בין שתי הדרכים זה שכשאתה מדבר איתו, אז בעצם אתה מסביר לו ש, 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 שזה לטובתו. אתה משכנע אותו שזה בסדר. כשאתה מכה אותו, זאת אומרת שהוא נשאר איפה שהוא. כן? הוא נשאר בקונפליקט כנגדך, רק אתה חזק יותר, ניצחת אותו, ולכן זה מה שהוא עשה. ניקח את זה אל הסלע. יש פה קונפליקט. הסלע לא מוכן לתת מים, בגלל שהסלע דואג לכבודה של המנהיגה של עם ישראל. הוא דואג לכבוד רבים. מהצד השני, עם ישראל רוצים מים. זה איזשהו... צורך שנראה פרטי. יש פה קונפליקט, הסלע לא מוכן לוותר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תדבר אל הסלע. מה זאת אומרת תדבר אל הסלע? תשכנע אותו. תסביר לו שלתת מים לעם ישראל זה לא עניין פרטי, זה עניין כללי, זה עניין של רבים.
ולכן הוא אמר לו, קח את המטה.
מה זה? מה זאת אומרת?
הוא אמר לו, קח אותו. כי המטה אולי מייצג את המנהיגות של משה, לא בקשה פרטית.
נכון, נכון, אין החינם, יכול להיות, בהחלט יכול להיות, בהחלט יכול להיות. אז משה רבנו היה אמור לשכנע את הסלע. מה משה רבנו עשה? משה רבנו היכה את הסלע. עכשיו, מה זה אומר שמשה רבנו היכה את הסלע? זה אומר שבעצם משה רבנו ראה גם כן את הבקשה של המים בתור סתירה לכבודה של מרים. משה רבנו גם ראה את זה בתור קונפליקט, הוא גם ראה את זה בתור איזושהי בקשה פרטית. ולכן משה רבנו לא רצה לכן הוא בעצם כעס על עם ישראל. הוא בעצם כעס על עם ישראל. עכשיו, למה משה רבנו כעס על עם ישראל? אז בואו נזכר במשהו 40 שנה אחורה, אם אפשר, בסדר? סליחה. בפרשת בשלח. אני מקווה שאני לא פוגע בכבודו של משה רבנו, באמת. רק מנסה להסביר את רש"י. בפרק י"ז, תחילת פרק י"ז, כתוב שם ככה: ויסעו כל עדה בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים, ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה, ואמרו תנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבון עמדי? מה תנסון את השם? ויצמא שם העם למים, וילן העם על משה. ויאמר, למה זה אליתנו ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא? נכון? נשמע כמעט אותו דבר. ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הוסכלוני. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור כך בידך והלכת, עוד פעם לקחת את המטה, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור, ויצאו ממנו מים ושתה העם. ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. כן, אז משה רבינו עולה למעלה להר סיני עם זקני ישראל, העם נמצאים למטה, ושם הוא מכה על הסלע והמים יוצאים. ויקרא השם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. שם בפירוש הייתה סיבה לכעוס על עם ישראל. שם הייתה סיבה לכעוס על עם ישראל, זה באמת נכון. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תקה בצור. ברגע שעכשיו עם ישראל מבקשים את הבקשה הזאת עם משה רבנו, משה רבנו יש לו דז'ה-וו מלפני 40 שנה. זה לא חידוש שלי, זה ראיתי, כתוב מפורש. המלבים אומר את זה, אני חושב. אבל הבעיה היא שיש הבדל גדול בין מה שהיה שם לבין מה שקורה פה. תראו את התלונה של עם ישראל פה. עם ישראל אומרים למשה רבנו, ולמה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה למות שם אנחנו ועירנו? ולמה אליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה וגפן ורימון ומים עין לשתות. מה אתם מכניסים לכאן? תאנה, גפן ורימון? מה זה קשור לפה? אתם רוצים מים, אתם רוצים מים, מה אתם מתחילים לדבר על כל זה? אבל אתם יודעים מה זה הפירות האלה. תאנה, גפן ורימון, זה בדיוק הפירות שהמרגלים מביא אותם מארץ ישראל. כלומר, מה בעצם עם ישראל אומרים פה? מה שהם אומרים זה דבר מאוד פשוט. הם אומרים, די, אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל. די כבר עם ניסים, מספיק, נגמר. די עם ההנהגה של המדבר. אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל. הם רצו מים בצורה טבעית, כי די, הם כבר הרגישו שמספיק, הגיע הזמן להיכנס לארץ. זה בקשה מסוג אחר לגמרי. לפני 40 שנה דובר על אלה שיצאו ממצרים. ושם זאת באמת הייתה הנהגה ניסית, זאת הייתה הנהגה שצריכה להיות. וברגע שהם ביקשו את המים, דיברו רק על מים. רק על מים. זה לנסות את הקדוש ברוך הוא. אתם לא סומכים על הקדוש ברוך הוא שיוציא לכם מים מהמדבר? תראה לי איפה. איפה במדבר אפשר להוציא מים? אבל הרי כל אחד מבין שאם ההנהגה היא ניסית, אם הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות למצרים וקרא לכם את הים, אז הוא גם יכול להוריד לכם מים. מה הבעיה? אז אם בתוך ההנהגה הניסית אתם באים ואומרים תן לנו מים ולמה הוצאת אותנו ממצרים, זה לנסות את השם. זה באמת דבר שהוא לא טוב. זה קטנוניות. אבל אם זה בא בשנה ה-40, יש לזה עוד כמה הקדמות שרואים את זה מתוך הפסוקים בהתחלה, שמדובר על השנה ה-40, על הדור החדש, אלה שאמורים להיכנס לארץ, והם באים ואומרים, אנחנו רוצים מים בצורה טבעית, כי אנחנו רוצים להיכנס לארץ ישראל. אז זאת כבר בקשה שהיא נכונה. זאת בקשה שהיא נכונה, לכן הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, תקה על הצור. ממש לא. תדבר על הצור. כי בקשה כזאת של מים, היא בקשה שהיא לא סתם התלוננות פרטית. אתם מבינים? זה בקשה שהיא כללית. ההנהגה של עם ישראל צריכה כבר להשתנות, להיכנס לארץ. אבל משה רבנו עוד נמצא במה שקרה 40 מאחורה. אז משה רבנו כועס על עם ישראל. כועס על עם ישראל, והוא בעצם נמצא בצד של הסלע. אתם מבינים? הוא נמצא בצד של הסלע. אז במקום לדבר על הסלע, הוא מכה אותו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, יען לא אמנתם בי להקדישני, לכן לא תביאו את העם הזה לארץ ישראל. זאת אומרת, אם אתה משה לא מבין את מה שעומד מאחורי הבקשה הזאת, שבעצם עם ישראל רוצים להיכנס כבר לארץ ולהתחיל לחיות בהנהגה שהיא טבעית, אז אם ככה, אז אתה לא יכול להנהיג אותם בארץ ישראל. או פעם חלילה, אנחנו לא שופטים, לא את משה רבינו, לא את עם ישראל, לא זה, אבל אתם מבינים, נדמה לי שזה מה שרשי בא, זה מה שרשי בא להגין לנו. הסלע התחבא כי הסלע דאג לכבודה של מרים בתור כבוד רבים. כן? הוא הבין שהבקשה של המים בקשה פרטית. ומשה רבינו גם כן הבין כאן. איפה רואים את הדבר הזה? כתוב פה, כתוב כאן בפסוקים, והיקהלו, איפה זה? ולוהי המים לעדה, והיקהלו על משה ועל אהרון. וירב העם ממשה ואמרו לאמור ולו גוונו בגבע אחינו לפני השם. אז כתוב בילקוט שימוני בויקהלו על משה ועל אהרון שהעם מתקרבים, ואז משה שואל את אהרון, למה אתה חושב שהגיעו לפה? אז אהרון אומר, מה זאת אומרת? הם אנשים גומלי חסדים, בני גומלי חסדים, בטח הם באו להספיד את מרים. אז משה רבנו אומר לו, אתה חושב שזה ככה? אם זה היה ככה, אז הם היו מגיעים בצורה מסודרת, קודם הראשים, ואחרי זה, כאילו, הזקנים, אחרי זה הצעירים יותר. והיקהלו, זה כולם בירבוביה, כמו הסיפור של חתם הרגלים. והיקהלו, אומר, הם באים להתלונן, בכלל לא באים מהזה. אתם מבינים? ואז באמת העם ניגשים למשה ואומרים לו, מה פתאום הזה? איפה המים? איפה ה... אז משה רבינו כועס. משה רבינו כועס. אתם לא יכולים לרגע אחד להתאבל על מרים, אתם חייבים כבר להיכנס לתוך הבטן שלכם, לדאוג לצרכים הפרטיים שלכם. אז משה רבנו נמצא בצד של הסלע, אז הקדוש ברוך הוא מצווה, טוב, אז הוא מכה את הסלע. הוא מכה את הסלע. החותן שלי אמר לי איזשהו רמז, אני לא יודע, צריך לראות אם זה כתוב איפשהו, אבל כשמשה רבנו אומר שמעונה המורים, המילה המורים כתובה בכתיב חסר. היי מם רי שיוד מם. מה מרים? כן. בכל אופן, אז יחד עם הרמב״ם, אני חושב שזה מסתדר מאוד. זה מסתדר מאוד. משה רבנו באמת כעס. הוא באמת כעס. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, פה הכעס הזה לא במקום. זה לא נכון. ואולי עד רבה, בגלל שמרים מתה והבאר הסתלקה, עם ישראל ראו את זה בתור סיום שלב. הנה, התקופה של המדבר נגמרה. עובדה, הבאר של המים נעלמה. טוב היה להם שהבאר של המים נעלמה. טוב היה להם. זה נכון, כי באמת הגיע הזמן כבר להיכנס לארץ ולהתחיל לשתות כמו שצריך. אתם מבינים? לכן מיד הם באו עם הדבר הזה. קיצור, זה מה שהתחדש. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל לפחות זה קצת מסביר את העניין. בסדר? על כל פנים, אז מה שהרמב״ם לימד אותנו זה שצריך לשמור על איזון של המידות, זה מה שנקרא אדם חכם, מכתיב על פי השכל, ואם מדובר על קיצוניות זה רק לשם רפואה. בואו נתחיל רק את הפרק החמישי, לפחות שנתחיל את העניין. פרק חמישי, בהשתמש האדם בכוחות הנפש לצד תכלית אחת. מה זאת אומרת לצד תכלית אחת? הכוונה היא בעצם לכוון אותם למטרה אחת. אני זוכר שלפני הרבה שנים, כשהייתי מגיע בימי שישי לישיבת מרכז הרב, ואז שמעתי את הרב יהושע צוקרמן, מי שמכיר אותו, ובשיעור שלו על שמונה פרקים, אז הוא אמר שהוא נתן לזה איזושהי המחשה כדי להסביר את המעבר מהארבקים עד עכשיו לבין הפרקים מעכשיו. הוא אמר, זה כמו... בהתחלה אנחנו מדברים על ציר הרוחב, זאת אומרת להתאזן כדי להגיע לאמצע, ואחרי שאתה מגיע לאמצע עכשיו אתה מתחיל לעלות למעלה. אוקיי? בסדר? אז זה העניין. עד עכשיו דיברנו על לאזן את המידות, מכאן לכוון לתכלית אחת. מהי התכלית הזאת? אומר הרמב״ם כך, צריך לאדם שישעבד כוחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, מה שראינו, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי יכולת האדם לדעת אותה, עד כמה שאדם יכול. וישים פעולותיו כולן, תנועותיו ומנוחותיו וכל דבריו מביאים לזו התכלית. עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל, הכוונה היא שום דבר מפועל ההבל. רצוני לומר פועל שלא יביא לזאת התכלית. אנחנו צריכים לכוון את כל המעשים שלנו, כל הפעולות שלנו, הכל שיהיה מכוון לידיעת השם. איך בקונפלקס שאני אוכל בבוקר אני מכוון לידיעת השם? מה? מה זה? לשמור על גוף בריא. נכון? לשמור על גוף בריא זה ידיעת השם? מה? או, כדי ש. נכון. אז הרמב״ם אומר, הנה, והמשל בו, שישים הכוונה באחיתו ובשתייתו ומשגלו ושנתו ויקיצתו ותנועתו ומנוחתו, בבריאות גופו לבד. כל הפעולות האלה, שאלה פעולות גשמיות, פעולות פיזיות, מה המטרה שלהם? שהגוף שלך יהיה בריא. והכוונה בבריאות גופו, שתמצא הנפש כלים בריאים ושלמים, לקנות החוכמות וקנות מעלות המידות ומעלות השכליות, עד שיגיע לתכלית ההיא. אז כמו שאמרתם, אני עושה את הפעולות הפיזיות כדי שהגוף שלי יהיה בריא. למה אני עושה שהגוף שלי יהיה בריא? כדי שהנפש תוכל להשתמש בכלים שהם בריאים. כן? ואז יוצא שבצורה עקיפה, כל מה שעשיתי מכוון לידיעת השם. בסדר? אני רק אסיים במה שהרמב"ם כותב בהלכות דעות על העניין הזה. כותב פה הרמב"ם, נמצא מהלך בדרך זו כל ימיו, כולן עובד את השם תמיד. אפילו בשעה שנושא ונותן, ואפילו בשעה שבועל, מפני שמחשבתו בכל, כדי שימצא צרכיו עד שיהיה גופו שלם לעבוד את השם. ואפילו בשעה שהוא ישן, אם ישן לדעת, כלומר למטרה, כדי שתנוח דעתו עליו, וינוח גופו כדי שלא יחלה, ולא יוכל לעבוד את השם והוא חולה, כן? הוא הולך לישון כדי שהוא יהיה בריא, כדי שהוא יוכל לעבוד את השם כשהוא בריא, נמצאת שינה שלו, עבודה מקום ברוך הוא. וזה בעצמו עבודת השם. באדם עבד את הקדוש ברוך הוא 24 שעות ביממה. גם בזמן שהוא ישן. ועל עניין זה ציבור חכמים ואמרו בכל מעשה חיו לשם שמיים, והוא שאמר שלמה בחוכמתו, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך. זה הבסיס של מה שאומר הרמב״ם. פעם הבאה בעזרת השם נרחיב בזה, ונראה במה הרמב״ן חולק עליו. יש פה, אני חושב שיש פה מחלוקת מאוד מאוד עקרונית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, אבל זה כבר נראה בפעם הבאה בעזרת השם.
אנחנו נקרא לזה טיזר.
שכוח. מה?
טיזר. טיזר.